חדש, יסוד הכללות. אז נגיד כמה מילים הקדמה לסדר הזה, קצת נמר את העמוד הראשון עם הלובן שסביבו. יסוד הכללות נמצא אחרי הסדר הקודם של עצמיות ומלחמה הפנימית. אם אתם זוכרים, דיברנו הרבה בסדר הקודם, כל סוגיית העצמיות, כמו שאז תהיה שם בפסקאות הראשונות, מידת העצמיות קשורה למידת המלכות. שם אמר בעמוד קב"ז, מישהו מידת המלכות, לית לי מגרמי כלום, וראוי הוא לספור לתוכו את הכל וכולי וכולי. ויש בו עומק עצמיות כל כך, שמידת העצמיות קשורה, כמו שבארנו עד הרבה בהרחבה, למידת המלכות. יש בה משהו שהיא מאוד מלכות קלה, כוללת, סופגת את כל האורות לתוכה. מצד שני, כמו שאמרנו, מלכות זה משול להימלך, וזה שהיא את כל מה שנמצא סביבה היא סופגת אליה, אז היא גם מעתיקה איזה אל העולם המיוחד שלה, מרחזת את הכל סביבה, וזה מה שבונה את התכונה העצמית של המציאות. והחלנו לבאר איך העצמות נמדת בצורה נכונה ואיך היא יכולה להזדייף להיות בחינת ואני בתוך הגולה. זה כל הסדר הקודם שהיה. זה מאוד בולט שלמול הסדר הקודם, שמלא מידת המלכות הייתה מאוד מרכזית, כאן הכותרת היא יסוד, שהיא מידה בסדר של הגילויים של האידאה למקים בעולם, היא מידה שמקבילה, תואמת, אבל התכוונתי לומר אפילו קצת מידה מסוימת, אבל בצורה שמשלימה, בצורה אולי קצת הופכית, למידת המלכות. כי מידת המלכות היא תמיד הביטוי לנקבה, למקבלת, ומידת היסוד היא תמיד הביטוי לזכר, למשפיע, לנוטל, למי שמזרים את השפע. בעצם לא רק יש כאן איזשהו צד מסוים של השלמה של שתי דברים, שהם שתי צדים שונים של המטבע, היסוד לעומת המלכות, הזכר עם מול הנקבה, אלא גם הנושא של הסדר הקודם היה העצמיות, שהיא מאוד מאוד הדגישה את הפרט, את האינדיבידואל, את האופי האישי של כל אחד ואחד. והסדר כאן הוא יסוד הכללות, שהמרכז שבו הסדר שלנו כאן יטפל דווקא בסוגיות הכלל. ויש כאן איזשהו צד של כמו שאמרתי, זכר ונקבה, יסוד ומלכות, כלל ופרט. באמת אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתחילים כאן סדר שהוא מאוד משלים את הסדר הקודם, מאזן אותו ומציג צד אחר למטבע לכל מה שדיברנו בפסקאות הקודמות בחודשים הקודמים. אנחנו את הכל רגע נסביר. אני רק קודם כל מזכיר שיש, אנחנו יודעים שהמערכות של הגילויים של האידיאלים האלוקיים מחולקים לגילויים כאלה שהם קשורים יותר לצד של הימין, לצד שמשפיע כמו חסד, נצח, חוכמה, ויש כאלה שקשורים יותר לצד של השמאל המקביל, כמו גבורה, כמו בינה, דיברנו הרבה פעמים בעבר, שהם יותר קשורים לעופרות מקבילות, ויש את מה שנקרא קשור לקו האמצעי, שהקו האמצעי הוא קו שעסוק כולו באיחוד, בהכללה, אלא שבהכללה עצמה כנראה יש כל מיני סוגי הכללה. כמו שאנחנו אמורים בברכת המזון, הוא הביא אותנו בכל מכל כל. כמו שהגמרא מזכירה, שיש את מידת המכל, יש את מידת הכל ויש את מידת הבכל. כנראה שבצורה פנימית, מידת המכל היא שורש הכללות. מידת הבכל זה ההכלה של הכללות, ומידת הכל זה הכללות עצמה. אם אני קצת יותר אסביר את זה קצת במילים פנימיות, אז בעצם כל הקו האמצעי הוא כולו קשור לשיטות שונות של איך לתפוס הכללה. הכתר הוא הדעת, היא הנקודה השורשית ש כאילו שממנה כל המציאות בה, זה האחד שקדם לריבוי. ובעצם לזכור שכל הגילויים השניים שקיים את המציאות, שורשם הוא אחד, ולפני אחד מה אתה סופר. ויש אחר כך את התפארת. תפארת זה מלשון פארות האילנות, שזה בעצם ההסתעפות של איך האחד הזה מתאשר, מתגוון, מגיע את עצמו בתור אחדות כוללת, שהוא מתגוון לכל מיני סגנונות שונים, גילויים שונים, שהם ביטויים עשירים של מדרגת האחד הזאת. אבל מתחתיהם יש עוד שתי מידות תחתונות, מידת היסוד שהיא נקראת כל, ומידת המלכות שהיא נקראת בכל. הרמב"ן מעריך על שתי הביטויים האלה בפירושו לתורה, והשם מבאר את אברהם בכל. בת, חז"ל אומרים, הייתה לו לאברהם, הוא בכל שמה. ובכל אנחנו רואים שזה בחינת בת, בחינת הנוקבה, בחינת הבחינה שמקבלת את השפע. ובכל הכוונה מכילים בה את הכל, כן? שיש בזה תכונה מיוחדת שהיא מסוגלת להכליל את כל הגילים שהיא בקרבן. כמו שדיברנו הרבה בסדר הקודם על מידת המלכות, שמשהו מהותי מאוד מידת המלכות, כמו שקראתי מקודם, שסופגת לקרבה את הכל, שיש בה משהו למידת המלכות שלט לה מגרמה כלום, אין לה אף צבע עצמי, אבל עוצמתה היא בזה שהיא מסוגלת לספוג מכל המציאות שנמצאת סביבה, להקל את כל המציאות שנמצאת סביבה, ולדרך זה לחולל בה סדרי חיים חדשים. אבל לעומתה, שהיא בעצם נוצרת את ההכללה על ידי מה שהיא מקבלת, על ידי מה שהיא סופגת, יש את מידת היסוד שהוא גם קשור לסוגיית ההכללה, אבל יותר על ידי מה שהוא משפיע. זאת אומרת, כי התפארת גיוונה את הנקודה השורשית להרבה הרבה גילויים אלוקיים, לחסד, גבורה, נצח, עוד המון המון גילויים שהקדוש הוא גילה בעולם. מה עושה מידת היסוד? גם מידת היסוד יש במשהו מסוים שבעצם אין לה אופי מיוחד, אין לה תכונה עצמית מיוחדת, אלא היא כל כולה כמעין איזשהו מנהל עבודה כזה שאומר, עכשיו צריך להופיע את הצבע הזה שנקרא חסד, עכשיו צריך להופיע את הצד הזה שנקרא גבורה. זה בעצם התמרון בין כל הגוונים כולם, יותר בצורה מדויקת לכוון אותם לקראת הקבלה, כדי שהמלכות תקבל כל זמן וזמן את הצד המסוים שאותו היא צריכה לקבל, כדי שהשפע שיושפע למציאות יהיה צודק, כן, מידת היסוד היא לכן נקראת צדיק, צדיק יסוד עולם, שהוא זה שמשפיע לעולם את הדברים לא בצורה של אלדרמלוסיה, אלא בצורה מוצדקת ומדויקת. אז היא זאת שבעצם מקבלת את כל המכלול ויודעת עכשיו איך לתמרן אותו, לחבר אותו לכל מקום. זה בחינת יסוד, זה בחינת יוסף הצדיק, שהוא המשביר לכל. וחלק מתכונת יוסף הצדיק זה תכונת האיפוק, שנתיר בריטה שהיה שלט ביצרו וידע שיש הרבה הרבה עוצמות גדולות במציאות, אבל גם במדרגה האישית שלו שידע לשלוט על היצר שלו, אבל גם בכל מצרים שהיה המון שפע, המון המון גילויים, הוא ידע להפק אותם ולדעת שלכל שנה ושנה צריכים לתת לה את מחסני התבואה המסוימים שלה, שזה בעצם, לכן דיברנו על מידת היסוד, אז אנחנו דיברנו גם על הצד המשפיע, המכוון, גם על הצד החוסם, המאפק, שיודע בעצם לתמרן לכל דבר דבר את הצד הנוסף שלו, ומאל איזה קשור לבחינת הצדיק, הצודק, שהוא זה שבעצם יודע לחלקל את הכל בצורה מדויקת, אז הוא נפגש עם מדרגת הכללות, אבל יותר בתור איזשהו, וזה עכשיו אני אומר, עוד תכונה אחרת שקיימת עליה יסוד, שבפנימיות היא קשורה ל, כן, לתכונת הברית ולתכונת הכוח המשדך, הכוח המזווג, שבעצם שהבחינה הזאת של אותה תכונה של היסוד היא התכונה שאת כל השפע שבא מלמעלה מחברת אל המציאות עצמה. יש בעצם שתי קצוות, כאילו יש את, את התפארת, זה בעצם אור החמה, זה השפע האדיר שאמור להיות מושפע למציאות. יש את המלכות שהיא בחירת הלבנה שאמורה לקבל, ובזכות העבודה הזאת ש... בזכות יוסף הצדיק, בזכות הבחינה הזאת של הצדיק שנמצא בתווך בין שתי הכתבות האלה, אז הוא יודע ליצור שידוכים, יודע ליצור זיווגים, לתמרן בצורה נכונה בין כל הגילויים כולם. התכונה הזאת של כן, של הקו המציא הזה, שבדילה דרך הבחינה של היסוד, שכמו שאמרנו הוא בעצם יותר מנהל, מחלקל את הדברים, מחוללת בתכונת היסוד משהו שהוא קצת הופכי למה שאמרנו בעבר במידת המלכות. כי במידת המלכות זה בסדר, קוראים יש שונות שלו, אני נמצא רק
אני חושב בציצית, אבל גם מדברים על זה בחלט,
נכון,
זה היסוד
יותר? לא, זה המלכות דווקא, כן, זה הצורה שהכל מתקלל כאילו ביחד. אני עוד פעם, אתה צודק שגם היסוד וגם המלכות יש בהם משהו מסוים שהם לעומת כל הגילויים של לפני כן שהם צבע מסוים, הם שתי דברים כמו שאמרנו בעבר שאין בהם צבע, אבל למלכות אין בצבע, ובגלל זה כמו שאמרנו בעבר היא הכי צבעונית, והיסוד אין בו צבע, וכשהוא מסוים לכאן הוא באמת אין בו אף דבר שנשאר בעצמו, כל מה שמופקד בו הוא ישר מעביר אל האחרים, כן, ובחינת, זה בעצם מבחינת יוסף ויהודה, שזה בחינת יסוד במלכות, זה בעצם בחינת שליח וערב, כן, שזה שתי תכונות שונות. יהודה היה בחינת אנוכי ערבנו, כן, הוא בעצם קשור לכל הבחינות של להיות ערב, שזה בעצם, עוד רגע קצת נסביר מה זה בעצם תורה של ערב, אבל יוסף, הוא היה למחייה של החני אלוקים. מה הבדל בין שלח לבין ערב? שהערב הוא נכנס תחת האדם מסוים שהוא ערב שלו. אז הוא בעצם הופך להיות ההשתקפות של, של אותו, נגיד, לא יודע שהיה צריך להיות, אני עכשיו, הוא הופך להיות אני. אז יש משהו מסוים שהוא כל כך אולי מצד אחד בטל כלפי משהו אחר, אבל בסוף הוא עצמו הופך להיות הדבר עצמו, כן? לכן יהודה אצלו התחדש בסיפור של יהודה ותמר, גם כל הפרשייה הזאת של היבום, שבעצם זה גם שהיוון קם תחת אחיו, ואחר כך זה התגלה גם בבועז, וזה בעצם תכונה כזאת שהיא בעצם כולה, יש בה עוד מעט נראה, כזה שתי משפטים הפוכים שעוד מעט נאמר על היסוד המלכות, שהיא כולה שיא ההתבטלות, אבל בגלל שהיא שיא ההתבטלות, היא שיא המלאות, כי הוא ממש הופך להיות מה שהיה אח, הוא הופך להיות הוא, שאדם הופך להיות ערב, אז עכשיו במקום עליי ואני הופך להיות הוא ממש. אז בעצם זה מה שאתם זוכרים, דיברנו על תמיד במלכות, שזה מידה שמבחינה מסוימת היא שיא הביטול. זה שיא הבחינה של הנוקבה של אישר שוקתך, ובזכות שהיא שיא הביטול היא שיא היצירה. עד כדי כך שאמרנו שמידת המלכות היא יותר, יש בו משהו, כמו שאמרתם קודם, יותר צבעונית, יותר מחדשת מכל הסתרות כולם. כי מבחינת החסד, הגבוהה תפארת, הם באמת אין בהם אף דבר חדש. אם כולם כבר היו גנוזים באלוקות לפני כן, רק כפתי שפוצץ צלע, האור אלוקי היה אינסופי, הוא התגלה בעולם, זה בדיוק מה שאמרנו, הכל היה גלות בכתר, והתפארת היא רק פיתחה, יצרה, כאילו, גיוונה, והשאירה את הדברים האלה, אבל בעצם כל הצבעוניות הזאת שחסד גבוהה תפארת, לא בהם אף דבר חדש. אם כל מגמת בריאת העולם הייתה, כמו שלכאורה אומרים, כדי לגלות את השמות האלוקים, אז מה התחדש? זה בעצם הדברים האלה במקורם, אלוקים בצורה יותר מקורית, הרבה יותר שורשית, הרבה יותר עליונה. אבל החידוש האמיתי של העולם הוא דווקא, כמו שאמרנו אז, המלכות של מצד הכלום, כי היא זאת שמגלה את אלוקים מלבה, כי היא מגלה את, את כל הדברים האלה בצורה, איך זה מתגלה בסגנון של מקבל, איך זה מתגלה בסגנון של התקבלות. אז אם נסכם, המלכות, שזה בעצם בחינת העריבות, היא שיא הביטול, ובזכות הדבר הזה היא שיא ההתחדשות. ההפך הזה זה מידת היסוד. מידת היסוד, שזה כמו מידת שליח, שליח הוא באמת אין בו אלא דברי המשלחו, הוא לא, הוא כל כולו צינור, הוא באמת מצד את אומר לו כלום. מישהו קשור למידת היסוד, הוא באמת יש בו משהו סם שזה משפט שיהיה תפוך, הוא שיא הפעיל, הוא שיא אקטיבי לעומת המלכותי שהיא נקבית מאוד, הוא משהו מאוד מאוד יוזם, מאוד מאוד פועל בתוך העולם, אבל בעצם כל מה שהוא עושה את הדברים האלה זה רק כדי להעביר את הדברים הלאה. הדברים נמצאים אותו רק בתור פיקדון, שאותם אחר כך הוא בעצם מעביר לשלב אחר, לא נשאר בו כלום. אז המלכות, בגלל שהשיא הביטול, השיא החידוש, והיסוד, בגלל שהוא שיא האקטיביות, כן, קצת עולם הפוך, דווקא בגלל הדבר בסם הזה, הוא שיא הענבה, הוא כולו רצון, הוא כולו צינור, הוא כולו רק המשך לפי הדבר השם בעולם. רק במאמר מוסגר, פעם זוכרים בל"ג בעומר דיברנו על דבר הזה, אם אתם זוכרים, שאמרנו בעצם רוצה שגם מידת היסוד וגם מידת המלכות אין בהם אף חידוש, שתיהם אין בהם מצד עצמם כלום. כל הגוונים של המציאות נמצאים רק בחמשת המידות הראשונות, ואז בזמנו רק ככה נהיה לי פשוט אזור לנו להמחיש את הדברים. אז אמרנו בעצם רוצה שבכל שבוע ושבוע בספרת העומר, חמישה ימים ראשונים, כל יום ויום, נכתב אותו ספרים, נכתבו ספרים, כל יום ומה אתה צריך לחשוב. יום שישי, שכל שבוע שבוע, זה יום שבו רק אנחנו מסכמים. זה יום סיכום שחזרות, כמו שאומרים בימי שישי חזרות, חוזרים על מה שהיה בשבוע. ובשבת מעכלים את מה שהיה בשבוע. אז בעצם שתי הימים האחרונים אין בהם אף חידוש, הם רק סיכום. טוב, גם בשבוע הבא, גם בו יש הרבה הרבה חידושים מהגוון השני, מהבחינה של הגבורה. שבוע שלישי מהבחינה של התפארת, שבוע הבחינה של הגבורה, מגיע שבוע חמישי. שבוע חמישי הכל מתחדש מבחינת העוד. ויש את החסד שבאות, את התקווה שבאות, אבל שמגיעים מיום חמישי, בשבוע החמישי ליום השישי של השבוע החמישי, אז רק מסתכמים את מה שהיה ביום שישי, יום שבת, מעכלים את מה שהיה. שבוע הבא זה שבוע של סיכומים, שבוע האחרון זה שבוע של עיקולים, אז בעצם היום האחרון שבו היה אירוע מסוים משמעותי, זה רק האות שבאות, זה ל"ג בעומר, זה בעצם היום המיוחד הזה שבו בעצם הושלם האירוע, כל מה שנעשה מאז, זה רק העיקולי מיוחד הזה, כן, זה רק, אני מותו של יונתן עומדת אל מולי כאילו, אבל בסדר, זה האור המיוחד הזה שעכשיו כל המצאות כולה, הכל הוכן, מה שצריך עכשיו לעשות זה רק לקבל את הדבר, להכיל את הדבר, לתת לדבר להיות סופג אצלנו. אז אני חוזר בעצם, שלכן אמרנו שבחינת היסוד, אני עכשיו קצת יותר מעמיק את הדברים, בעצם יוצא שאם אתם מדברים על בני אדם, על דמות של יסוד, היא דמות הרבה יותר אידיאליסטית מכל דמות אחרי שתהיה בעולם. כי כל הדמויות, כל המדרגות של עד היסוד, יש להם כאילו צבע אחד, למרות שבאמת, כמו שאמרנו, הם רק פירוט של מה שקם בתוך האלוקות. מלכות אין לה אף דבר, אבל יש בה עצי עצמיות. בעצם מישהו מידת היסוד, הוא באמת כל כולו שלח נאמן, הוא כל כולו כללי, וזה בדיוק מה שלכן עשה את השון כאן, שאם העצמיות שורה למלכות, אז אם המלכות שורה לעצמיות, אז היסוד קשור על כללות. זה דמיות כאלה, שכאשר תשאלו אותם, מה אתם, מה האישיות שלכם, מה השווה שלכם בחיים, הם יסתכלו עליכם כאילו נפלתם מהירח, אומרים, יגידו לכם, זה לא השאלה בכלל. זה לא מטריד אותנו בכלל. מה צריך עכשיו לעשות במציאות? איך אפשר לתרום במציאות? זה אותם דמויות שחיים את הקלות. במילים אחרות, אנחנו עוברים כאן, בסדר הזה כאן, לספר האורות. כן, יסוד הכללות הוא בעצם האטמוספירה של כל ספר האורות, של לחיות, להופיע נשמה כללית בעולם, להופיע סדרי חיים כלליים. אני רק כך כדי להכניס אותנו לזה, באמת יש יותר מדויק בספר האורות עצמו, זה כל האטמוספירה שהרב צבי יהודה ערך בכל פסקאות הרב, את התכונות המיוחדות האלה שבעצם מעורות בנו את התכונה הזאת של של הכללות, אבל יש בצורה יותר מדויקת באורות התחייה, ישראל בתחייתו, פרק ד', זה פרק שלם ששם הרב בונה, כזה לקוטים שאתה יודע, לקט שמה מדבריו, ששם הרב בונה את המבט הזה של אותו אדם כללי, ורק ברשותכם נקרא כאן בקובץ ב' רשן ד', שמוזכר שם בתוך הפסקות, שם הפסקה מוכרת, אבל רק כדי שניכנס לניגול של הסדר שלנו, אשר איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחת השם. וצריך כאן לדייק, כנסת ישראל זה המלכות, כאן מדובר על מי ששם כמו כשיריים לכנסת ישראל, זה לא מידת המלכות, זה מידת היסוד, זאת אומרת שכנסת ישראל היא מחדשת בעולם את כל העצמיות ואת כל החופש, אבל יש דמיות כאלה שהוא שם עצמו כשיריים לכנסת ישראל, שהוא בעצם כל כולו צינור להופיע את המדרגה הזאת, שכל מה שבו אתם עבור, יונתם, חסב שאותם, יונתם, יונתם, נמקים חשק תמיר אחד, יקל כולו ורוצח עם זה, יתחסד, אם כאן דילי, דע כנסת ישראל, הקאה הפנימית שאינו סריגים מעץ חיים רב דליות, וסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מעורים בגופו של לן, אם לכם תחיים יותר שלמים ועדנים בעובר ונצח, היא תביא את תחיית אומה לגמתה, היא. ואחי, תקיץ את הקץ שאליו אנו הורגים, ותיתן לנו חוסן נשות. וכאן חשוב לי להורא עכשיו דבר נוסף דרך המילים האלה כאן, שבעצם שאנחנו מדברים עכשיו על סוגיית יסוד הכללות, כמו שבעבר דיברנו שסוגיית העצמיות היא סוגיה שמתעוררת בעת התקבץ, האומה להצעה, על מידת העצמיות מתעוררת, החופש מתעורר, וכל סדר אחרים טובים עצמיות, אז לא פחות מכאן, מזה, בשלבי בניית הגאולה, אני חייב להדגיש, בשלבי בניית הגאולה, יכול להיות שהתכלית האחרונה של הגאולה היא תהיה מורכבת במלכות, ולמתיים רק מתגלה כמיהה למלכות, אבל בשלבים הראשונים של הגאולה, מה שמתעורר זה תכונת היסוד. זה בעצם התכונה של חיים כלליים, הוא אשר כתב הרב בקובץ ב' פסקה סמכי, שבדור שלנו הרב אומר, כל מי שיש בו ציפייה לישועתן של ישראל, אי אפשר למודדו במדרגה של בינוני, וצריך למודדו במדרגה של צדיק גמור. יש הרבה הרבה פסקאות, אולי המון פסקאות, יכול להיות כמו שהרב קנה אומר שהרוב המוחלט של הפסקאות ברב עסוקות בסוגיית הצדיק, יש על זה, תסתכלו פשוט גם במפתחות הראייה של בועז אפן שהקדוש ברוך הוא ישלח לו נחמה גדולה, אז תסתכלו שמגיעים לצדיק, זה תופס אני חושב באמת באמת איזה שלוש עמודים שלמים שם של כל כך הרבה מקורות גדולים, ובאמת יש על זה גרי חמרז שהרבו בן ססון לא הוציא את הספר, אבל הספר יש לספר הבית של 500 עמודים שלו של עצמו, אלא רק פסקות של הרב שהוא לקט על כל סוגיית הצדיק ברב, אבל באמת יש בחינה מסוימת כמו שהרב טאו אומר שכל ספר אורות הוא ספרם של צדיקים, בספרם של צדיקים יש הרבה פסקות ברב שאומרים שהצדיק חולה חולה, והרבה פעמים אומרים מה זה נוגע אלינו, אבל כמו שהרב שם אומר שבדור של גאולה כל מי שקשור לשנה של ישראל זה לא שהוא צדיק, אבל יש לו נשמת צדיק, כי נשמת צדיק זה מה שאמרנו, זה הנשמה הכללית, כי אנחנו בספירות עצמם, נכון, יש הפסוק, כי אנחנו לא מדברים בנסתר, אין לנו מסעות, אנחנו פשוט רק חוזרים על מה שכל פעם עושים ספר תורה, ושם אנחנו אומרים את הדברים האלה, ושם אנחנו שרים לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל מה שם בארץ לך השם המלאכה. כל הגילים כולם הוזכרו בשמותם, אבל הצדיק נסתר, שם הוא לא מוזכר בשמו, אלא רק מוזכר בתור כי כל בשמה בארץ, כי מה זה צדיק? הוא באמת אין לו, כמו שאמרנו קודם, את הספר הסתם שלו, אלא כי כל בשמה בארץ, כמו שמתרגם התרגול שמה, דאחית שמה בארץ, הוא כל כולו עסוק בלחבר שמה בארץ, לאחד שמה בארץ, והוא נבלע ומסתתר בתוך כל התלכים האלה. וכמו שאר כאן אומר, שכמה שיותר תנועה כזאת, זה תנועה שתעורר גאולה בעולם, היא זאת שבזכותה תופיע גאולה בעולם, וזה בעצם סדרי הנשמות של הדור שמוביל הגאולה, שמחולל את הגאולה, כן, איך, אני זוכר פסקה ברב, נכון, באורות התחילה למדבט, יסוד רזים זה, הוא שכן ישראל לא תשוב, כי כל שם יכול לחלל לבוא ושוב את המעט רבית השגיש. זה בעצם ההתעוררות היסודית הזאת של בעצם כוחות חיים שמלא בונים דמויות כלליות שאין להם אישיות פרטית, אלא שהם קודם כל הם חפצים בהטבה עם האומה. זה בעצם התהליכים האלה שהולכים ומחוללים, הולכים ובונים את כל סדרי הגבולה של העולם. כמו שהרב תסתכלו גם בקובץ ג' שין סמכי, שהרב מתאר הנשמה הכללית של ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל, שבעצם לעורר את מדרגת הכללות הזאת, את המקום המיוחד הזה שבו אדם לא חי את חייו הפרטיים, אלא חי את המבט הכללי, זה חלק מסגולתה של השיבה של אומה להצעתה, ושבה אדם לארץ ישראל מתבטלת. כן, זה קשור לדברי חסד הרמב"ם המפורסמים, שאומר שאדם מגיע לארץ ישראל יש לו נשמה חדשה. אבל כמו שהרב כאן אומר, מה הכוונה נשמה חדשה? לא שם משתנה אישיות שלו, אלא שפתאום הוא חי לא את ההקשר האישי שלו, חי את ההקשר הרחב את הכלליות. אבל כמו שבא אדם לארץ ישראל מתקן שלותה פרטית, נאור הגדול שיש מה כזה לתוכו, ותוכן על זה פועל את פעולתו, ושבא אדם על די רצון הכרה, שבא הדבר אינו רוצה ולא מכיר כלל את הכל. והרב אומר, זה תכונה עמוקה פנימית של הדור שלנו, שהדור שלנו גם אנשים שלא יודעים לקרוא בשמות, אבל תכונת החיים שלהם היא תכונת חיים שהכלליות והמעורבות שלהם בתוך הזרמי החיים הכלליים בדור שבעצם חוזר ומתכבד לעצור, היא זאת שהולכת ומתכבדת, הולכת ומתעוררת. אני חייב לציין, אני מדבר כאן על נשמות כאלה שאופי שלהם הוא אופי של יסוד. כמו שאמרנו קודם, זה לכאורה אין דבר כזה, כאילו כוונה, כי יסוד זה לא אופי אישיותי, זה משהו כללי. אז קודם כל, כמו שמתברר כאן, שראה הקדוש הוא שצדיקים מועטינן עמד ושתלם בכל דור ודור, והקדוש הוא כן יוצר דורות כאלה או דמויות כאלה שהם כל מעיינם הוא רק להיות ראה מאמנה, להיות בעצם שלוחים לגלות את שם השם בעולם. וכמו שנראה קצת נראה בספר התניא, שבאמת יכול להיות שהאירוע המרכזי של העולם הוא הבינונים, הם אלה שלשמם נברא העולם, של הבינונים, שהבינונים הם בעצם קשורים יותר למידת המלכות, זה הם אלה שכל מיני נמצאים במתח עם הנפש הבהמית, שהיא גם כמו שאמרנו בעבר, בהמה גימטרי הבן, ובינוני זה בן בן, כן, שיש בו בעצם הרבה שהוא קשור לכל הכוחות המלכותיים המתמודדים עם כל מה שדיברנו פעם שעברה. אלא צדיקים, קצת נראה בתניא, שהם יותר מעולים מהבינונים, אבל אדם סמת לא בשביל נברא העולם, כי עיקר בריאת העולם הייתה עשה לי מתמים כאשר אהבתי, שזה בעצם לעורר את הרבה את כל הכוחות האלה שמתעוררים דווקא ממידות המלכות. אבל חייבים צדיקים, חייבים כאלה שיזכירו לעולם את מידת הכללות, שהם אלה שבעצם צדיקים מועטים שאתם הקדוש הוא שותל. אבל גם חייבים לומר שבדור של גאולה יש גם נשמות כאלה שגם על אף שהיה להם זהות אישית, היו מתוך התנועה הכללית מחקו לגמרי את הזהות האישית שלהם, כי הבינו שצריכים לבנות כאן משהו יותר כללי, מה שהרצוע תמיד היה מדבר, שזה לא רק מסירות גוף, אלא יש מסירות נפש. לא רק שהם מוכנים להמית את הגוף שלהם, אלא הם מוכנים להמית את האישיות שלהם. ודמויות כאלה כמו משה רבנו, שמכן אינם ספרה שכתבת, או כמו אסתר שאתה מוכנה לוותר על מידת הצניעות שהיא טבעה, כדי להציל את כלל ישראל, אז כן, הרצוע תמיד אומר כאילו שהם מוכנים לוותר על העולם הבא, כן, למסור את העולם הבא שלהם של עם ישראל, וזה תמיד נראה לנו משהו ככה לא הגיוני כאילו, כי הם לא באמת לתו עולם הבא, כי הם כאלה צדיקים שמוכנים לוותר על העולם הבא של עם ישראל, אז וואו, זה זכר מקבל לעולם הבא, זה סתם כאילו מה, והם לא עשו את החשבון שכולנו יכולים לעשות, אז איך הם באמת הם עשו נפשם, כן, השאלה זה כזה מובנת, כן? אם זה שצריך לעשות, אז זה האמת. הם יודעים שהעולם הבא זה לא כמו שמסבירים בכל מיני ארגוני תשובה של דברים חיצוניים, זה משהו אמיתי, אז זה ודאי הדבר הכי גדול. אבל זה נראה כפשוטו, הכוונה את העולם הבא האישי שלהם, את זה שהצעות התמיד במסורות נפש, נפש בפנימות זה תמיד מידת המלכות, כן, רוח זה מידת הזהר ונפש מידת המלכות, הם מסרו את מידת המלכות שלהם, הם יגיעו לעולם הבא, אבל בלי, כאילו באמת באמת בלי, הם היו אמורים להיות ספרותיים, היו אמורים להיות אולי פלפלנים גדולים בניגלה, אבל הם הבינו עכשיו שעם ישראל עכשיו צריך למחיה השלכה לוקים גדולים גדולים, אז נגיעו אולי למדרגות נשגבות הרבה יותר, הרבה יותר כללות, הם עסקו להיות יצאת ישראל, אבל צריך להבין שהם מוכנים באמת באמת לוותר גם על הסגנון השם שם שלהם, אבל זה בדיוק התכונות האלה שמידת היסוד זה רק בכל הדברים האלה, רק מעוררים את השאלה שאלון שאל מקודם, אז למה הרב הנזיר לא הקדים את היסוד למלכות, כן? שקודם כל אין צריכים לדבר על היסוד, זה רק לדבר על מלכות, כן? אני שחזרתי את שאלתך, זה ששאלת, כן? לא, מה זה?
כן. לא הבנתי את השאלה של השיריים לגבי כנסת ישראל כולה, זה נשמע שיריים זה אחרי אמר שכנסת ישראל זה מלכות.
שיריים זה עוד פעם קצת הפוך. אני רציתי לצדק, רציתי גם לצדק וקצת משהו יותר זה. כנסת ישראל כלפי כל עולם מדינת המלכות. כנסת ישראל כלפי כל הפרטים שלה היא השורש של הכל כאילו. האדם שעושה כמו שיריים כנסת ישראל, הכוונה שכמו שכנסת ישראל מבטאת עצמיות כלפי כל העולמות העליונים, אז ככה גם היא אחר מסתפת להרבה יחידים שכל אחד ואחד יש בו עצמיות. ויש אדם שמבטל את עצמו כלפי תכונת החיים הכללית, כן, המקור בהקשר הזה, כן, אני וזה קצת מתצדק, אני לא, קודם אמרתי משהו לא מדויק בהקשר של הפסקה כאן, אני חוזר בכלל, שהכוונה, שבסופו של דבר ישראל, הכוונה, את כל הצדדים האישיים שלו, הוא מבטל כלפי תכונת חיים כללית יותר, כן.
מה זה משהו כזה שהמחות היא קטר של האהבה הבאה?
כן, הבנתי, שכל דבר כזה ביחד בדרגה הבאה היא כבר הופכה להיות, ולכן את רוצה להגיד שהאומה הישראלית שכלפי כל עולמות היא מלכות, אבל כלפי ההתפרטות בעולם יותר נמוך היא כבר הכללות של הכל, כן, מה שאת מתכוון להגיד. כן, אז בהקשר הזה אנחנו רואים כאן שיש כאן צד מסוים שהמלכות קודמת ליסוד, כן, ובהקשר הזה צריך לזכור שבאמת יש איזה הבחינה שמצידה זה בעצם זה קושי מסוים שקשור לשאלה איזה בין שתי המידות האלה יותר גבוהה, היסוד והמלכות, וזו שאלה היסטורית, כי בספר בראשית אנחנו רואים שכל האחים כולל יהודה היו צריכים להתבטל לפני יוסף, שהדבר הזה מראה שמידת היסוד שאותה יוסף בא לעורב עולם היא המידה המרכזית, וזה בדיוק כמו שבעל החלומות הזה רואה איך כולם אבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחרות לך ארצה, וזה כל המהלך של שמתאחר שם לתוך כזה הפרשיות, ההתקללות וההתבטלות של כולם אל מדרגת יוסף הצדיק. אבל בגאולה האחרונה אנחנו יודעים שמשיח בן יוסף הוא רק שלב ראשוני, והתכלית האחרונה של הגאולה היא להופיע את משיח בן דוד, להופיע את מדרגת המלכות. כי במידה מסוימת ודאי שהתכלית המרכזית של המציאות היא להופיע את מידת המלכות. כמו שמידת המלכות הייתה השור שלו כל המציאות כולה, שהקדוש ברוך הוא בכלל חולל את כל המציאות כולה, הזכרנו כמה פעמים על ידי איזשהו במלכות אין סוף, במרכז אין סוף, במלכות אין סוף, הקדוש ברוך הוא שמה חולל את כל המציאות כולה, אז לשם הכל מכוון, כל תכלית הקדוש ברוך הוא להשרות שלנתו בתחתונים, הוא לגלות את עצמו בצורה שזולתו, כמו שאמרנו, זה החידוש האמיתי של העולמות, לגלות את מידת המלכות, בהקשר הזה מידת המלכות שהיא מידת האני, כן, מידת העצמיות, אני ראשון ואני אחרון, אני השורש לכל ויד תכלית של הכל. אז בהקשר המסלם הזה, מידת המלכות היא בעצם יותר הסוגיה. וכשאתה שואל מה עומק הגאולה, עומק הגאולה הוא לגלות את העצמיות, לגלות את החירות, לגלות את החיים העצמיים הישראלים שהם אלה מתגוונים בכל יחיד ויחיד. אבל כהכנה לקראת הגאולה, אי אפשר בכלל להגיע למלכות בצורה נכונה בלי להיות קשורים לאטמוספירה של של התכונה הזאת שנקראת תכונת היסוד. בהקשר הזה אני אולי נגיד ככה, הרב הנזיר כאן הלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא, אם אתם יודעים, לפני שנברא העולם שלנו נברא, דיברנו זה כבר כמה פעמים, שהעולם שלנו ידוע לנו שהוא נברא בכ"ה באלול, אבל בפנימיות אומרים שהוא נברא שבוע לפני כן בחי אלול, אז לפי הפנימיות עוד הרבה לפני שנולד הבעל שם טוב אבל כתוב בפנימיות שאז נברא העולם. ואז זה השבוע שקדם לו, שהיה שבוע של עולם התור. מה היה עולם התור? היה עולם כזה שבו הקדוש הוא רצה לראות את העולם מהסוף להתחלה. רצה להופיע את מידת המלכות, הופיע את מה שנקרא מלכי אדום, מלכים מאוד מאוד עוצמתיים, שיש בהם מידת המלכות שיש בהם עצמות מאוד גדולה, והקדוש הוא תכנן להתחיל עם המלכות, ואחר כך להתקדם אל היסוד, להתקדם אל העוד, להתקדם ולטפס ללעות מעלה מעלה. מה שקרה אבל, זה שכבר בשבוע הראשון שהופיע המלכות, עוד לפני שהיה הזדמנות להופיע את הספרות האחרות, הופיע אנשים מלאי עצמיות, שהופיעו מהאנשים, כוחות, מלכים, גילוי חיים אדירים כאלה, שאמרו כל אחד, אני אמלוך, והעצמיות הזאת היא טלטלה ויראת הכל, ומשם באה כל השבירת הכלים שהקדוש הוא בנה עולמות וחיבם. זה מה שהקדוש הוא רצה לברות עולם במידת הדין. מידת הדין זה גם ביטוי למידת המלכות, הכוונה להופעות לא של החסד שמתפשטות, אלא הופעות שמבליטות את ההתפרטות של כל גבן וגבן. ואז הקדוש הוא שעולם לא מתקיים, עלה ושיתף עמו את מידת הרחמים, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים כאן את מידת התיקון, את מידת היסוד, של בעצם הסד המתקן שהלך וסידר את הכל. אז בעצם יש כאן קצת קושייה על הקדוש ברוך הוא, למה הוא התחיל את הכל מלמטה למעלה. אבל תשובה ברורה, כי ודאי שהתכלית של הכל, אני ראשון ואני האחרון, אז בהתחלה מגלים את התכלית, אלא שיש הסתבכויות, אז צריכים עכשיו את סדרי התיקון, צריכים את המדרגה של הצדיק, הצודקת, המסדרת, שתאגן את הכל. אז כשאני עושה את זה כאן, זה נראה שיש כאן איזה, כאילו, קצת איזה מתח אולי הדין בין הרב נזיר לבין הרב ציודה כזה, כאילו, כן, שהרב נזיר נראה לי כדרכו הרבה פעמים מסדר את הדברים מהסוף להתחלה, אז הוא מתאר קודם כל, סוגיית הגאולה היא עצמיות. והעצמיות הזאת היא זוקקת עכשיו את יסוד הקלות כדי לארגן, כדי לסדר בצורה נכונה, כמו שדיברנו הרבה בסדר הקודם, שבלעדי שהמלכות תכוון את עצמה באמצעות היסוד אל המקום הגדול, אז בלעדי הדבר הזה הכל יחזור להיות טוב ובואו. ולכן זה מה שתיארנו על בהחווה, על אני בתוך הגולה, נכון? אין פסקה אחרת של מה שהרב גם מזכיר את היסוד, אתם זוכרים איפה זה היה עם היעת הנה, בעמוד קוף למדיין. חיסרון הזה לטל החים היסודי, אני קורא בסוף הפסקה הראשונה, שרצון הרגשה כהרב התשוקה מאותה הפנימית, והרב אחר כך גם דיבר בצורה של שמעון, האדם הולך ולא כוח מרוצב, איבד על את היסוד, הסינור משפיע לעצמיתו, כמו מחים מיוחד לא. כמו שדיברנו בהחווה, שמלכות בלי שיש לה את הכוח המזווג, את הכוח שקורא את הברית, את הכוח שמכוון אותה למקום שלה, אז היא הופכת להיות לרועץ, היא מתעסקת רק בעצמה והכל מתרוקן. לכן חייבים, חייבים, חייבים את מידת הכללות, את מידת היסוד, את המידה האידיאליסטית של מסורת נפש, של רצון להיות רק נותן, רק משפיע, ולראות את הדברים מאחורי הכללי של הדברים כדי לתקן את הכל. אבל צריך לזכור שבתכלית העתידית של המציאות, שאור הלבנה יחזור להיות כאור החמה, ואז בהקשר המיוחד הזה בעצם מידת המלכות, שמידת הלבנה תעלה למידת התפארת, אז מתואר שכך היה לפני הכל וכך היה אחרי הכל, מידת היסוד היא תהיה בעצם רק בסוף כל התהליך, היא רק בעצם המדרגה שכל מן שומרת לשמור על הקשר ביניהם, אבל בצורה אמיתית יש צד מסוים ש... כן, זה ככה, לפי זוכני, בחסות מסבירים, בתעולה ניסית ליום רביעי שאין לנו משהו כאן לעיון, שיום רביעי זה בעצם המקום הזה שאור הלבנה חוזרת ליום הרביעי, להיות בעצם חוזרת למצב המקורי של השאור הלבנה כאור החמה, ואז זה כל עצב קצת כזאת שבעצם הצדיק, היסוד חוזר לו נסתר, כי ברגע שהם טרזים, זה לא מתפרשים, אז לא ניכר בכלל שיש צורך לסדר ביניהם, אלה הם כבר מאוחדים. אז בצורה אמיתית זה ודאי שהתכלית היא עצמיות, אבל מצד שני כל האטמוספירה של עצמיות היא רק בגלל שהיא באה מתוך התכונה הזאת של הכללות. אז יכול להיות שהרב נזיר כאן רצה קודם כל לעורר את החידוש, אני אגיד זה קצת אחרת, אילולא שהיינו מקדימים את סוגיית העצמיות וסוגיית הכללות, אז יש משהו שם בכללות שיכול היה להתאפס, וזה מקווה שאני כבר רואה שבזמנים אני לא עומד, אבל מה שהיה לי תאר בהמשך, שיש משהו מסוים גם, כמו שדיברנו שיש סכנות בסוגיית המלכות, יש גם סכנות במידת הכלליות, שחיים יותר מדי הכלליות, לפעמים יכול להיות במקום כזה שהוא לא נותן מקום לתוך הפנימי של הדברים, והכל רק נתפס כאיזה משהו כזה חיצוני, רובי תורתי כמו זר נחשב עולם, או אפילו משהו כזה שבעצם מנטל משימתי ומאבד את התוך הפנימי של הדברים. אז לכן יש חשיבות גדולה להגיע למידת הכלליות הזאת מהמקום הנכון. אבל בוא נאמר, אחרי שעברנו את כל התאר של עצמיות, אז עכשיו כנפש צמאה מים קרים על נפש עייפה, אנחנו עכשיו משתוקקים לחזור לספר אורות, משתוקקים לחזור לתכונת החיים הקריאית הזאת ולעשות את עצמנו שירה עם קריאת את ישראל, כדי בעצם להבין עד כמה העצמיות הזאת בלי שהיא חיה את הכללות, בלי שהיא חיה את המדרגה הקריאית של קריאת ישראל, אז היא נתונת משמעות. מה? למה יש את כל זה לפני כן? אני לא עושה לעשות מהלך על כל ספר אבות הקודש, אני רק מתייחס ביחסים עם שתי הדברים האלה כאן. אז על זה כותב הרב אבות הקודש ב' תו קוף ג' כן, זה המקור הראשון כאן. תארה מידותית ומעשית צריך האדם כדי שלא תאוחר הופעה השכלית שלו, למה נוכל להרגיש יפה את עדן העתיד. וזאת הטהרה היא הגורמת שסוד עולם הבא נעוץ באושר של תחיית המתים. אני מסביר קצת את הארבע שעות שקראנו. אני מת, זה פסקה שפעם לפני המון שנים, שלוש שנים למדנו אותה, אבל אני רק אתמצת את מה שעולה מן הישורות לכאן, כי הרב כאן משתמש בשתי ביטויים שנקראים עולם הבא ותחיית המתים. עולם הבא, או יותר בדיוק שלו של עדן עתיד, הרב הרבה מקום נסביר שעדן עתיד קשור דווקא למדרגה של מנחל הדני חתשכם, שחזל דרשו שלכל צדיק וצדיק יש לו את העדן שלו, שאדם לא נועד אלא להתענג על השם, זה להיות קשור אל העדן, זה להיות קשור אל המקום הזה שבו כל גילוי וגילוי בעולם יגלה את נקודת החיים העצמית המיוחדת שלו. ויש איזה ריבוי פסקות שהרב ככה מתאר את המדרגה הזאת, כמו שהרבה פעמים גם אנחנו הרבה פעמים קצת בזלזול שמדברים על העולם הבא של עולם הנשמות, אומרים זה עולם כזה שקשור לשכר האישי של כל יחיד ויחיד, אז זה יכול להתפרש כמשהו נמוך, אבל זה, הרב רואה בו גם משהו שקשור לתכלית האחרונה שהעולם ישוב אל מה שהיה אבאמינה בחי אלול, שבעצם כל מדרגה מדרגה תגלה את המדרגה המיוחדת שלה, שזה בעצם לעתיד לבוא להתגלה בצורה הנכונה, שכל דבר ודבר, בכל פריט ופריט בעולם, הרב אומר, יתגלה עולם במלואו, שהרב אומר, זה שמחה כזאת אדירה, שאין לשאר את גודלה, איך בכל פרט יתגלה כל הכלל כולו, איך כל פרט יגלה בסגנון אחד שלו, באופי עצמי שלו, את כל האופעות כולם. זה מה שהסוידה אומר, שהמדרגה הזאת של לעתיד לבוא, שצדיקים יושבים ותורות היום לשם, אין בו אכילה ושתייה, לצדיקים אוכלים ותורות לשם, אז הסוידה מסביר, שאין בו אכילה ושתייה, שהחיים לא נזדונים ממדרגות אחרות. והסוידה שמה, באור נתיבתי, מרחיק לכת לא רק חזון הצמחונות של הרב, כי המילה חזון הצמחונות של הרב, למי שיש לו רגישות מוסרית צריך להזדעק על הדבר הזה, ויש להם כבר תל אביב שמזדעקים אפילו על הביטוי חזון הצמחונות, כי זה לומר ברש גלי שאני אוכל צמחים. אתה לא מתבייש? כאילו יש כאלה פעם שמרו שהם בשרים, וזה כבר יצא מחאה גדולה בתל אביב. אבל יש כאלה שאומרים, אני לא אוכל בשר, אני אוכל פירות. רק שנייה, לפירות אין זכות לחיות, תנו לתפוח לחיות, תנו לצמחים לחיות. יש היום באמת, טוב, לא, אני פולש, לא משנה. לא, טוב, בקצרה, אני... אני מתל אביב, תמיד שאני אומר אחים שגרנו מתל אביב. כן, אז כל פעם כמו ש... פעם ערכנו להביל את יום טוב חשין, אני צריכים לקבל מרשימה לכל הקשרויות שהוא אוכל, שלא יהיה ככה אירוע שבטעות הפלפל חריף ששנו במרק, הוא לא אוכל אותו, אז אני צריכים, נתן לנו רשימה אדירה של משימות. אז עם הזמן למדנו כמה שאתה מרק, משפחה תל אביבית, אתה גם לה יש את הקשרויות שלה. הם צמחונים, יש כאלה, יש המון צמחונים, יש כאלה שלא אוכלים מסר, לא אוכלים ביצים, לא אוכלים דבש, לא אוכלים זה. אז פעם מישהו אמר לנו שבאמת, אני לא נעים לי, אבל אני אוכל רק פירות שנשרו מאליהם מהעץ, אני קונה את זה במקולת מסוימת כאילו, כי אני לא יכול לראות שלקחו פרי וחתכו אותו מנעץ כאילו. אז הרצוי יודע, אנחנו מחייכים, אבל הוא אומר, זה המציאות העתידית, כך הוא כתב שם, שכמו שזה לא מוסרי לאכול בשר, אז זה לא מוסרי גם לנזות ניזון דברים אחרים. הוא רוצה לומר משהו יותר עמוק בדבר הזה, כי כל דבר חי את עצמו, וזה המדרגה שאין בה אכילה ושתייה הכוונה, המציאות לא חיה שמשהו אחד ניזון ממשהו אחר, אלא כל דבר ניזון מכוח עצמו, זה בעצם המציאות העתידית.
לא יהיה נשימה, כי זה גם...
אפילו זה, כן, אלא כל דבר יהיה, כל דבר, כל מציאות יחיה מכוח עצמה. שזה, בהרחבה, אני רק אומר, אצל הרב זה המושג הזה שנקרא עדן, עדן עתיד, כן? זה סדר שלם ברב.
למה זה גדול, הרב?
איך?
פירוד.
לא, כי זה מגלה, כי זה מגלה, לא, אבל בכל פרט מתגלה כל הכל הרב, זה הפלא הגדול, שיש בה כל, את כל מה שהתהליך שהיסוד היה צריך לעשות, שבעצם להספיג את כל המדרגה הכללית במציאות, כל כך התעמקה במציאות, אז שכל פרט חי בצורה עמוקה פנימית, הוא חי בתוכו כבר את כל המדרגה הכללית, ובוודאי
ש... לא צריך לשלוש,
כאילו. כן, לא צריך לשלוש, אבל המציאות תהיה ודאי מלאת הערכה וחיבה מכל פריט לכל פריט אחר, כי כל יהיה מלא באור השם ויהיה אהבה אדירה. אבל לא בצורה של מציאות נוסמת שהיא משרבת משהו אחר.
לא הגיוני.
טוב, אני קצת פולשים, אבל זה כן חשוב, כי המקום הזה הוא מקום שבסוף סוף מבטא את הפסגה התכליתית של גילוי שם השם שהוא מגלה עצמו כפטיש שמצא צלע בהתעשרות של הרבה הרבה גוונים שמגלים את עצמם. זה אותם אתם נזכיר מה שאומרים בליל הסדר. החמנו יחילנו יום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים מטרותיהם מראשיהם, בנים מזיב שכנם ויחלקים מהם, כי הרי כמו שאני רוצה לומר שליל הסדר זה בדיוק הלילה, הלילה הזה שבו מתגלה היחידיות, מה שהרב שאתה מדבר על קדש, אז לכן בפרקת הזון שאנחנו מכוונים על המדרגה העתידית הזאת היא שכל צדיק וצדיק התרוטב לראשם, יש בו את המדרגה העצמית שלו. המדרגה הזאת היא יכולה להיות מדרגה הכי עליונה, כמו שאתה אומר, יכולה להיות מדרגה הכי נמוכה, כי היא יכולה לבטא את שיא האגואיסטיות ושיא הפרטיות אם היא נספקת לא בצורה נכונה. על זה הרב אומר, טהרה מידותית מציצר אדם, כדי שהוא תוכל הופעה שכלית שלו, יוכל להגיש יפה את עדן העתיד, כדי שאת עדן העתיד הוא יקבל בצורה נכונה, ולא בצורה מנמיכה, וזה גם כפשוטו, שכל מושג העולם הבא, הוא לא יקבל בצורה אגואיסטית, אלא בצורה גדולה, צריך טהרה גדולה. וזאת הטהרה הגורמת שסוד עולם הבא, נעוץ הוא באושר של תחיית המתים, שלכן לפני שעולם יגיע לעולם הבא, הוא יעבור דרך תחנה שנקראת תחיית המתים. הרב בורות התחייה מסביר מה היסוד של תחיית המתים, שתחיית המתים הרב אומר זה יהיה דור כזה שבו כל הדורות יהיו בבת אחת, שבו לא כל דור ודור יתגלה בצורה פרטית שלו, אלא בעת ובעונה אחת נראה את רבי עקיבא איגר ונראה את הרשב"א ונראה את רבינה ונראה את משה רבנו, ואז כל המציאות כולה, בעצם כל הכלל כולו נפגוש את הצורה הכי חיה הכי מלאה שלו, שבעצם לחיות מדרגה של תחיית המתים זה לחיות את תכונת הכלליות, כן, שבעצם תחנת מעבר לקראת המציאות היותר רחוקה שתהיה עולם הבא, זה המדרגה הזאת שנקראת תחיית המתים, שהיא בעצם המדרגה הזאת שבעצם בונה את יסוד הכלות, וזה מה שמיוצר את הטהרה ובעצם יוצר את האטמוספירה הנכונה, שרק אחרי שהשרש נעמוק בקרבנו את מה שבסדר שלנו, את יסוד הכלות, רק מתוכו אפשר להגיע למדרגות הנכונות בצורה יותר נכונה. וזה מה שהוא אומר, הביטחון משעות השם הכללי שיעשה לעולמו, רק היא הממתקת את כל החיים כולם. ואין לשמחה נפרד כלל ממה שאין יחיד בטוח בעצמו, על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול הוא. זאת אומרת, השמחה יותר גדולה היא, שקודם כל, הכללות מתגלה בעולם, והאמת הכללות מתגלה בעולם. זה, כך, הרב במילים אלה כאן מתאר, מה זה התכונה הזאת של שחת המתים. שאדם אומר, אני זה לא הסוגיה, והשאלה של, כמו שהרב אומר כאן, של היחיד, בשאלה האישית שלו, דבר גורלו, הוא כל כך לא מוטל מזה, כלומר, המציאות כולה כל כך מלאה באושר, כל כך מלאה בחדווה גדולה של ישועת השם הכללית שעשה קדוש בעולמו, שזה הדבר, זה הסוגיה, זה הדבר כל כך מרכזי, שלכן כן מתקן את כל החיים כולם, אין צריכה נפרד כאן, מה שאני יחיד בטוח בעצמו, אז בגלל לא, מה זה אושר גדול הוא, מלא חפץ לב הוא ידוע שהטובה תדע לבוא, שעולם הוא תוקן לאושר, שמציאות כדאית היא להיברא, שעל זה חזל אמרו מה שאנחנו אומרים בכל יום, למה לולה האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, למה נקוד על לולה, אמר דוד, שזה גם מידת המלכות, לפני הקדוש ברוך הוא, יודע אני שתם שלם שרתו לצדיקים לעתיד אבו, אבל אני יודע אם יהיה חלקי מהם, כן, שזה בעצם כל ניגון של לדוד השם הורי ואישי, שהוא מתחיל מתוך אמירות מאוד מלאות ביטחון. השם הורי ואישי, מי רע, השם עושה, מי יפחד, וכל הרי מקום הפעלו, ואחת שעתי ושם וקש, יפתיר השם כל ימי חיי. כל המזמור הזה, דוד אמר, מתחיל אותו מתוך איזשהו עוז, ביטחון גלי מאוד. פתאום זה מתחיל לנגן כם את הניגון האישי. לך, אמר לי בי, בקשו פניי, פניך השם הקש, אל תסתר פניך מני, אתה זו דרך לא ירקי, אמי וימי זבוני, שם יספנו, יון שם דרכך. פתאום אחרי כל הביטחון של ההתחלה, יש איזה בירורים, ככה רב צודה, יש לו שיחות על הפסקה הזאת, אומר שדוד עובר בירורים אישיים בינו ובין עצמו, איך אני עומד אל מול האמת הגדולה הזאת? זה שחזל אומרים שדוד אמר, איני יודע חלקי מהם, יש לי בירור נוקב לגבי העולם הישיר סתם שלי. אבל באותו משפט דוד אומר, אבל אני ברור לי שיש גן עדן צדיקי ויש גן עדן שני, וזה בעצם לקוד הלולה שדוד אומר, לולה האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, שאומר דוד, שקבל השם חזק בארץ לבך, זאת אומרת, אני באמת, בתוך עצמי, אני, אולי יש הרבה בירורים, אבל יש דבר ודאי, יש גאולת ישראל שהיא קיימת, זה מה שנותן את המעוף, זה מה שנותן את העיתנות, זה מה שנותן את הביטחון לכל הבירורים הפנים האלה שהגיעו בצורה מזוקקת, כן? ובכל זאת הוא מאושר השלה, אושר ודאי, אושר בתוך שפעה צילית, עשו את תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית, וכל זה, אני עוד פעם מדגיש, זה לא המציאות השלמה, כי המציאות השלמה זה גם שבאמת זה מדרגת דוד, מדרגת המלכות, תגיע גם במסור שבא גם לעולם הבא בגילוי המיוחד שלו, אבל יש כאן איזו תחנה יסודית שצריך לעבור, שהיא בכלל קודם כל לבנות את האטמוספירה הכללית, לזכור מאיזה סיפור זה בא, כי גם אם הפרט הוא מאוד חשוב, כאן חצי להדגיש את הדבר הזה, לא, הפרט חשוב לא כי הפרט חשוב, הפרט חשוב כי הכלל מאוד מאוד חשוב שיסתף אל הפרט, כי אם לא יתגלה פרט, אז הבעיה היא שזה זה, זה, זה בעיה שיצור גבוה. השמו של הקדוש הוא לא מתגלה בצורה עשירה, בצורה מגוונת שלו. כשאנחנו הרבה פעמים דברים על הפרט, אנחנו צריכים מאוד מאוד להסיר מאיתנו את הנקודת המוצא שלהתעסק בפרט זה חשוב, כי חשוב מושג עצמי שלי. מצד האמת, יש רק דבר אחד חשוב. אחד שאלתי מאת השם אותה בקש, שבטי ואת השם כל מחיי. רק האמת האלוקית זה הדבר באמת היחידי שחשוב. אבל האמת האלוקית מאוד מאוד חשוב לה, זה בעצם לא כבוד שכינה שהיא לא מסתפת ולא מתגלה עד לגילים של מתגבים לכל פרט ופרט, אבל הם צריכים לבוא אל המדרגה של התמיד הזאת, לבוא אליה מתוך האטמוספירה הנכונה, רק מתוכה, רק מתוך שעוברים את את התחנה הזאת של תחיית המתים, את המדרגה הזאת שבעצם דוד מזדכך על הלולי מה קראת בטוב השם, רק מתוכה אפשר להגיע אל ההצטרפות הפרטית בצורה הנכונה שלה. כן, זה פחות או יותר היה כאן איזושהי הקדמה, ובואו נצטול עכשיו לפחות לפסקה אחת לפחות, אם לא הצלחנו יותר, קצת לספוג את הדברים אצלנו, כן.
עוד, איך עובדת המטרה הזאת? מתחיל עם היסוד, היסוד זה הכלות, כן? ורק זה להעביר.
נכון, ובעצם אומר, עשו.
זה נכנס למלכות, מלכות מקבל ומתפתל, כן?
נכון.
אבל איזה עצמיות?
אז אני לא יכול לדבר על זה, כי זה דיברנו שלוש חודשים על כל סוגיית העצמיות. על זה שאתה מקבל, זה בונה את העצמיות. שאלה מצוינת, אנחנו היום כאילו מנסים להציג את הצד השני של היסוד. אבל כן, דווקא הקבלה היא זה שעושה את העצמיות. זה דבר פעילי מאוד שצריך להבין אותו, אבל אנחנו, ושאלה מצוינת אתה שואל, היום אנחנו באים להדגיש לא אתה, כאילו, אתה שואל את הפלא, איך דווקא זה שאני יכול מקבל, דווקא זה מגלה עצמיות. שאלה מצוינת. אנחנו רואים, באנו לחדד את הצד ההפוך. נבין ששיא ההתבטלות זה סוגיה גדולה, למה היא ממש מפתח את שיא העצמיות. זה באמת סוגיה אדירה, אבל זה כל הסדר הקודם שלה, אני מצטער שמקוצר זמן לא נוכל עכשיו לפתוח את זה. כן. אז אומר כאן הרב, האדם צריך להיחלץ תמיד במסגרות הפרטיות, הממלות את כל מהותו. כן, זה כאילו הרב אומר, תשתחררו ממה ש... כאילו כמעט, תשתחררו מכל מה שקראנו בפסקות הקודמות, או לפחות מהראש למלא נכון, הפוסרי, שקראתם דברים האלה, של התעסקות יותר במסגרות הפרטיות, אומרת כל מהותו, עד שכל הענותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קט לסורים גשמים מוכנים וסביבים מזה, זה גם יוצר נטייה אגואיסטית, אבל גם הרב אומר, זה יוצר גם איסורים, שאדם כל מה נסוק רק מתעסק רק בכל השאלה האישית הפרטית שלו, זה בדיוק מה שמעורר ספקות, זה מה שמעורר ערעורים, זה מה שמעורר את כל העליות והמודות של החיים, כי זה מה שמקטין את כל האטמוספירה של החיים ולא נותן לה את המרחב המגדיל של החיים. אבל צריך שתהיה משלטור צונום וסוד ונותם טונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. מזה שכן זה כלל פת וכלל, לכללות הכל זה כותרת הכללית, כי הסוגיה היא הכל, זה נפרד לכללות העולם בצורה יותר פרטית לכללות האדם, בצורה יותר מרוכזת לכללות ישראל. וחוזר הרב אומר לכל היקום כולו, אבל בא להדגיש, יש הרבה מעגלים של כללות, אבל היסוד שלהם הוא כל היקום, שבעצם לגלות את יסוד מלוא כל הארץ כבודו. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. בזכות הדבר הזה, לא שאנחנו זונחים את הפרטיות, אבל זה מה שייתן את הביסוס. מילה יסוד, גם לא הזכרנו כך, יסוד למשל ביסוס, כן? כי התשתית, לבנות את המלכות, למה מידת יסוד נקראת יסוד? כן? כי היא בעצם התשתית היסודית, הקרקע המוצקה, שעליה אחר כך אפשר לבנות גם את המידת שנדנת המלכות, היא זו שנדנת את הבסיס גם לפרטיות כולה. וכל מה שהתפיסה, כן, כן. כן, אתה צריך שאולי חינוכית עשו לגיד זה, אבל אמיתי זה ודאי נכון, כי ודאי שמידת היסוד היא כל כולה הכנה למידת המלכות. ודאי שהתכלית הכונה כן מידת המלכות, אלא מידת המלכות שתיבנה בצורה נכונה. ולכן הרב אומר, כבר בא שלא לומר, לא נחשוב שאנחנו מזלזלים במושגים של הסמיות. אנחנו רוצים לבנות אותו, אבל בצורה נכונה. וזה לא אותו בצורה נכונה, זה רק אם הוא בא מתוך הסוגיה הזאת שנקראת כללות. ולכן מה שמבחינה מודעת צריך להנחות את האדם, זה סוגיית הכללות. ואז, כמו שאמרנו, הוא מגיע לפרטיות לא כי הוא חשוב, אלא כי לקדוש הוא חשוב להסתף לכל פרט ופרט. אז ולכן אין כאן חזרה מכל מה שהרב אמר בסדר הקודם, אבל יש כאן העמדה של הדברים בהקשר הנכון שלהם, שחייבים, בלי היסוד נפל הבניין, והיסוד הוא האטמוספירה, הוא התשתית לכל. בזכותה אפשר שבר גם כל גילוי וגילוי יגלה פה בצורה נכונה, כן? אז ודאי שההסתעפות היא באמת חשובה ואמיתית, בגלל שיש גם לכל אדם תחושה שמאוד מאוד חשוב לו האישיות שלו, זה לא סתרה אחת, כי יש כאן איזה אינסטינקט עמוק שמגלה את התכלית האחרונה, אבל יש כאן דרישה לבנות את זה מהמקום הנכון. וכל, כן, כמו שהמרדכי היה אומר למשנה, אל תאמר שני שיקרוני רב, שני שיקרוני, לא זוכר מה, המשך, איך? רבי, משהו כזה, אלא ללמוד מאהבה בסוף הכבוד לבוא. אז המרדכי תמיד היה מחייך, אלא תימון מהווה, ואל תדאג, אנחנו בסוף נארגן לך את כל התוארים האלה, בסוף יהיה בסדר, כאילו, מה שכאילו היה אסור להגיד בהתחלה. אז הסביר המרדכי, שאם אני לומד, זאת אומרת, עושה את הכלל בשביל הפרט, זה שקר הכי גדול. אבל אם אני לומד מהווה, ומבין שסוף הכבוד לבוא, שהכבוד הוא רק, דענו, האישיות הפרטית היא רק פרי של הדבר הזה, אז זה הסדר הנכון ומדויק לדקו לראות את הדברים.
זה
האמת לפני שאימת, בסוף הכבוד לבוא בגלל. כן, ועוד פעם, מצד האמת אבל. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור אלוקי. כי שם מלא חל על עולם מלא. הרב אומר שה... כאילו מחדש שתי חידושים, שדווקא התפיסה הכללית היא יותר מגדילת השמחה, מה שנראה במבט השטחי הפוך, אדם חושב שברגע שהוא יתעסק בעצמו צריכים שלו להגיע יותר שמחה, אבל אם הוא יהיה אידיאליסט אז הוא פחות יהיה שמח, כי הוא יהיה פרייר, כי הוא כל מיני צריך לתת את חילו לאחרים. הוא אומר זה טעות, זה כי אדם בעצם ניתק את עצמו מהאטמוספירה שנותנת לו את כל האיתנות, כי האטמוספירה שנותנת לו את כל האיתנות היא תחנת החיים כללית. רק נציץ מהר כאן לפסקה כאן בקובץ בית רש למתת, הרב כאן אומר כשהדאגה אוכלית הפרטית מתגברת בלב, אז נשכחים ענייני הכלל כליל, האומה, העולם, העולמים, גורלם, שעשועם, חייתם שלנותם, כל שבות הללו החיות ונסגרות לעד, נדמים כשר בשירים על לב רע. זה פסוק במשלי מאוד חזק, שאומר שכמו שאדם שהוא נמצא בדיכאון, אז אם פתאום הוא שומע, נמצא בחתונה, וכל המוקדים, והוא נמצא בדיכאון, אז כגודל השמחה, ככה אצלו, גודל, זה יותר מדכא אותו, זה יותר מעציב אותו, יותר כאילו מחדד אצלו את התסכול הנורי שלו מעצמו, שזה היה ביטוי שר בשירים על לב רע. הרב אומר, אתה, מכיוון שאתה כל כולך עסוק בעצמך, אתה עסוק במקום שהוא מצד עצמו באמת מעורער, ויש בו הרבה הרבה צדים מסוימים, אז עכשיו המגע שלך עם הכלל רק יוצא לך סלידה, רק יוצא לך יותר מתח. אז הרב אומר, מה הפתרון לדבר המסתמת זה? זה לא טוב, תתאמת ותשמח, כי זה רק מציא אותך יותר, אבל תשנה את הגישה, תבין שיש מקור שממנו ממנו הכל שיום את הוודאות שלו. מאיפה הכל, כבר רב רואה את התשובה פרק י"ג פסקה ג' אומר שכל יסוד התשובה באה מתוך ההתקלות בכלל, כי משם מקבלים ביטחון התשובה, משם מקבלים, כמו שהרב כאן תיאר את המקום הזה, שם יש את השעשועים, החיות, ההשתלמות, כי שם המציאות מתגיעה בצורה מלאה שלה, זה מה שייתן לאדם את ההתענות שלו. האדם מתקטן, עשה כנקודה זעירה, שחורה וחשוכה. הביטוי נקודה, כמה פעמים היא בעצם מידת המלכות, שבעצם מידת המלכות היא נעשית לא בהקשר הנכון שלה, אז אפשר לעשות, בדיוק כמו שאנחנו כאן מתאר, רק איזושהי נקודה זהירה, שחורה וחשוכה, היא פתאום הופכת להיות כעלה נידף ברוח, שהיא בעצם מידת כל החוסן שלה. וזה בכל תלמיד, זה הרב עכשיו מורר כאן את התקווה, דווקא מתוך הכאב הזה, זוכר עוד ימי הגדולה, זכות קודשו, שתתו ואלוניו, וגודל ואומץ עולה וממכה שאול תחתית ומאה מעל, והשם אור לו, כי נפלתי קמתי, כי יש לפחות שהשם אור לי. והרב בעצם קורא לאותו אדם שמצא בכאב גדול, תחזור, תזכור את ימי הגודל, תזכור את המרחב הגדול שבין לבת, שבקשה מסוים זה כאן, השיבה אל הכלל, היא זאת שבעצם השיבה את הדברים לשמחתם. עכשיו עוד פעם, לא כי התכלית שאני אשמח, אבל השמחה היא שיקוף, שמח השם מהסף, כמו שהרב במאור עונה ושמחה אומר, שמדד לאמת זה שמחה, וזה שבמרחבי חיים כלליים יש יותר איתנות, יש יותר שמחה, זה בעצם אומר שזה גם יותר מרחב נכון, שמנו נכון להצליח את הדברים. זה צד אחד. את החשיבה הכללית מקבלת, את המרחב הכללי כאילו. אז מלא, כאילו, או כאילו יכול, הדבר הכי חזק שהיסוד יכול לתת למלכות זה לתת לה את עצמו, לתת לה את עצם מרחב החיים הכללי הזה, כן? בדיוק, כן. לא, כי זה יוצר, כמו ניצחתי בצורה של אטמוספירה, היא יוצרת את האטמוספירה הנכונה דרכה לבחון את הדברים. הרב כל אומר גם שעושם, שבעצם ממשר נראה שזה חידוש, וככה נזכר יותר להערת אור אלוקי. וכאן נחל להדגיש שיש איזה שהממין סמויה ברב, שמי שחי מידת המלכות, את עצמיות, הוא יותר קשור לאלוקי, זאת אומרת מי שחי את מידת היסוד. זה... לנו כתמדי הרב זצל קשה להבין מה החידוש כאן, אבל בעולמות אחים יותר מובן למה את הדברים האלה, כי כשאת מסלג בעניין הכלל, אז אתה חי משימתיות, אז אתה חי כל מיני פעלתנות, אתה חי כאילו יוזמתיות, ואתה לא, אין לך את הפניות להתענג על השם. דווקא הרבה פעמים יש משהו מסוים שהרבה פעמים שאדם כאילו חי את עבודת השם הפרטית, תן לי את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אז החוויה של קיבת אלוקים נעשית לו בצורה יותר גדולה. אז לפעמים זה שאני צריך להתפעל במניין ולהתחשב במניין ולחכות לאנשים אחרים, או להתעצבן להם אנשים אחרים מחכים לי, או כל דברים אחרים, אז זה יותר נוח ללכת להתבודד, להתפלל בלי מניין, וזה שם אני יגיע לקשר הרבה יותר עמוק. אז אני מביא זה כמובן כמשל, אבל מקום כזה שבו לפעמים דווקא הזכרנו בעבר בסוגיית העצמות, שזה גם ככה, שהעצמיות והעצמות, דיברנו עם תל ידע בדע, שאדם חי מאוד מאוד נקודת העצמיות שלו, הוא חי את הנקודה הגורלית של החיים, אז הוא יכול לחיות הרבה יותר קשר עם מקום הכל. וכשאתה מתעסק בכלל, אתה מתעסק בדברים שהם כאילו זולתך, אתה מתעסק בכל מיני מערכות שעוטפות אותך, זה דבר מסתם הזה, הוא קצת יכול להחריג אותך מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שהרב אומר, הוא מבין כאילו את הבמינה, ושאר הוא אומר, זה הזיה. למה? כי ככה יזכה יותר לרעת האור האלוקי. למה? כי שם מלא חל על עולם מלא. ולד שחית השריה באתה חסיר. בסופו של דבר, בשביל להיות קשור לשמו של הקדוש ברוך הוא שם, צריכים קודם כל ליצור עולם מלא, מחווה חיים עשירים מאוד. ואדם שחי רק את עצמו, הוא חושב שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל את הקדוש ברוך הוא תמיד מצייר רק על פי הסגנון מסוים שלו, אז הוא לא חי קשר עם הקדוש ברוך הוא, כי שכינתה לא שרתם חסיר. וזה מה שאתה אומר, כבן דבר אתה חסיר, או פגים לשריה, אל תשאר בתא שהכל נתון בחסר. ויש שם כי אם נקודה דלה מצערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבנה, שיש לו איזושהי הרגשה סמויה כזאת שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, אבל את כל הקדוש הוא מצייר דרך הסגנון האישי המסוים שלו. אז אם, כמו שחזל אומרים, שאפילו חסר אחד למניין, אפילו אם אתה חסרה שפחה שכינה אותה שרה בהר סיני, שכינת שריה באתר פגים, אז כל שכן במקום כזה שהוא כל כולו פרטי, זה בעצם רק השלה לחשוב שבמצב כזה הוא יוצר קשר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן ודאי שהכללות הזה גם נותנת לאדם יותר את המרחב של העושר, כמו שאמרנו קודם, והיא נותנת לאדם יותר מרחבים לכלות דרכם חיים אלוקים. זה מה שקראתי בפסקה בקובץ A-A-A, שהרב אומר, בכללות העולם המעשי ברוחני אין כל רע נמצא כי אם ברכו הבודד. אבל בקיבוץ הכל, הכל הוא טוב ממש, לא מפני ביטול ברוב. למה שעצות חיים כללית עשה מהכל טוב? לא בגלל שככל שאתה חי חיים כלליים אז הצדדים הבעייתיים הם לא ניכרים בתוך המרחב הכללי, וכאילו אפשר להצים עין מהדברים הפרטיים כפי החשבון הצנום, כדרך העצמי אידיאלי. כי הוא מסביר, הוא מבין מזה שכל מה שקרוב אל כל עושה יותר גדול לתכונה, הרע מתמעט, הטוב מתגלה. כי ככל שרואים את הדברים מהמבט השלם שלהם, מהמבט הכללי הרחב שלהם, אז בעצם חיים יותר אלוקות, חיים יותר את מחויב המציאות. אז הדרך הכי עמוקה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, זה להשתחרר מהסגנונות המסוימים שהם פה קשורים יותר לפשר המציאות, להיות קשורים אל המחויב המציאות, שזה בעצם על ידי מה שאדם בונה עולם עלי, חי התעשרות של חיים כלליים. ולא יודע שקיבוץ הרע בכל רכם מופיע לעומק טוב גדול מאוד, שמשר המסע מזה לא רואה שהכל טוב, אלא אפילו עומק רע, וככל שרואים את הדברים מבט יותר כללי, פתאום מתברר מהתוכנית המקריאות שלו הופך להיות עומק טוב, ומתחבר במקרה רתיחות שקיקתו לטוב מוחלט, שהוא רואה כולו הפך לבן טהור, שזה הסוד, שבאמת שהכל מתגבר בצורה כללית, אז כבר גם הדברים שנראים שלימה, ופתאום נתפסים על פי המבט האלוקי שלהם, זה מה שהופך את המריאו למתיקו, ואחרים זה משפט חזוי, מעמדים את העולם, עם פרמה, פיזוך אני פרמה, זה משון מסכה כזאת, נכון? על פני המזגים שלא יכולים לטשטש את העולם, וגבה מעל גבה שומר. אז בעצם, מה שהבנו כאן, שדווקא לעומת המבט השטחי, שחושב שככל שהם יחיה יותר חיים כללים ולא פרטיים, הוא יהיה יותר עצוב, ויהיה פחות חיים של קשר אינטימי לקדוש ברוך הוא, הרב אומר זה בדיוק הפוך, החיים כללים נותנים את יסוד האיתנות, ובכלל נותנים לאדם שפה לדבר במושגים אלוקים. והתביעה הזאת תהיה תמיד נתון מיסוד הכללי, בצרור הדלילה, דבי חיי כולה, הוא יסוד נשמת הצדיקים, מתרחים לפני אלוקים, ומתענגים על השם. כן, ששתי זה גם מתהלכים לפני אלוקים, וגם מצד שיש לנו מתנגים על השם. הם צריכים להתחזק לדעת את עצמות רצונה, שלא לזבור משום עיניה שבעולם. המצבים לגדול כתשוב פערו, שכל מרקת השם, מיסוד, מה שהתחלנו בהתחלה, בכל מכל כל. אני לא יודע אם כוונה צריכים להתחזק לדעת את עצמות רצונה, הכוונה, כי יש להם עניין להיות כלליים, או שאף כאן רגבה מצד שלי להזהיר, שלא ימחיקו את הזהות המיוחדת שלהם, כי הם צריכים להיות, כמו שאמר אומר בסוף, ברוכים מבכל, מכל כל, שבעצם כל בחינת היסוד הזאת היא לא אמורה למחוק את האישיות שלהם, בא להגדיל אותם. אז לכן הם צריכים להתחיל לדעת את עצמות רצונם, לא גם שום מיני שבעולם, הם תמיד יגדילו, יקדשו ויפארו, שיחברו את הבחינה של עצמות שלהם, יחברו אותה, ירומו אותה למקומות יותר גדולים, של עד למדרגת התפאר, ויזכו לברכת השם, מיסוד בכל מכל כל, בעזרת השם, זה עד כאן דברנו להיום. רציתי מאוד, אתה אולי נכתוב גם את קוב בטר, נכתוב מהר רק כדי שספרות נתקדם, שתפרוס, מה זה פעם הבאה? לא, זה באמת, נקרא את זה, בסדר, לא, אין תאונה לכם לקוב בטר, זה קשור לצד נושא, רציתי יותר להרחיב, לדלג קצת על קוב דלת, שקצת יותר, לדעת את היחסים בין הכל לבין הפרט, אבל לפעמים זה נעשה פעם הבאה, תחתן גם את קוב בטר, מה שלומדים. ומה שמתפללים, ומה שעוסקים בישובו של עולם, בין דברים המורחים לאדם ולבריאות ולקיים מצומצם, בין דברים עשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו, הכל עולה לאגודה אחת, לרטיבה אחת, להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו, ויותר ויותר למטרה אידיאלית המבוקשת, לעשות את החיים טובים וגונים, טובים לקשר בקשר מצחי, שקודם בקשר מצחת עולמים, בקשר עדני עדנים, בקשר זיו ונורא מעליה, בורחי עולמים, ליד דמה בחשוכה, ונורא עם ישר. אז זה רק מאוד מסכים, אתם זוכרים את הדברים של הרב באורות התשובה בפרק ד' שהיה שם מדבר על היחד בין תשובה פרטית תשובה כללית, שהיה אומר שכל מעט תיקון שאדם מתקן בחייו האישיים וכל המצאה שבני אדם מציעים בעולם וכל מקום שבו יש איזשהו צד של קידום ולעומת זה כל מיני תהליכים עולמים שקיים בעולם כולו, כמו שהרב אומר, לחד נער הסלי כאן, כולם קשורים לזרם כללי גדול שופיע בעולם, וזה כאן אני יותר מדי מחדש בה, וזה חלק מהמבט הזה של אותו מבט של צדיק שרואה את הכל בצורה כללית. אז גם כל אירוע ואירוע וכל שכלול בין של חול ובין של קודש, בין פרטי בין כללי, הוא תמיד רואה אותו מתוך המהלך הכללי, וזה חלק מה שאמרנו בפסקה הקודמת, ממילא מההתנות והוודאות והבהירות של ביטחון התשובה שבא כתוצאה מהדבר הזה, מה שהרב חידש באורות התשובה, שהתשובה היא לא מתחילה מתשובת הפרט אלא תשובה מתשובת הכלל, אבל זה בדיוק מה שיוצר בתשובה את ביטחון התשובה, את ההתענות שלה, ולאורה יש אחר כך הרבה צריך להעמיק בספר אורות התשובה את היחסים המיוחדים האלה בין כן דיברנו על זה פעם בהרחבה, בין הצד השובב של התשובה, החירותי של התשובה, לבין הצד המשיב והאיתן של התשובה, אבל ההזנה בין שתי התנועות האלה היא ודאי קודם כל מקבלת את המרחב שלה מתוך אותה תכונה כללית שהרב כאן מדבר.
שזה התיקון הכללי לפי הרב.
בדיוק, שאצל הרב התיקון הכללי זה כפשוטו ממש, בדיוק. כן.